אנחנו נתחיל קצת לעסוק ב... למה לקיים מצוות בעצם, או לנסות להגדיר את המושג עבודת השם לשמה, שזה מאותה משפחה. ואחרי זה אולי מתוך כך אפשר גם להתרחב לנושאים נוספים, נראה, אבל זה כבר לא היום. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה לקיים מצוות, אז לפני שיש לנו נטייה ישר ושומעים שאלה לחפש תשובה. אבל הרבה פעמים לפני שמחפשים תשובה, כדאי לברר טוב טוב את השאלה. זה גם עוזר למצוא את התשובה, אז לפעמים מגלים שלא צריך למצוא תשובה. או שאין תשובה. לכן אני חושב ששווה ללבן טיפה את השאלה. כשאנחנו שואלים למה לקיים מצוות, אז צריך לנסות ולחשוב מה, באיזה מובן למה. זאת אומרת, מה... איזה סוג תשובה יהיה נימוק מספיק בשביל זה? האם אנחנו יכולים נגיד להצביע על איזשהו ערך יסודי מסוים שיביא אותנו לקיום מצוות? כי אם כן, אז כמובן תתעורר השאלה, אז למה לקיים את הערך ההוא? זאת אומרת, ארבע צריך. אם אני יודע מה, הכרת טובה. אנחנו מקיימים מצוות בגלל הכרת טובה לקדוש ברוך הוא. ולמה צריך להכיר טובה? גם זה יצטרך הסבר. נכון? מתישהו זה, השרשרת הזאת צריכה לעצור. איך עוצרים שרשרת הנמקה כזאת? אחת משתי צורות שאפשר לחשוב עליהן. צורה אחת זה להגיע למשהו שהוא עובדה. אנחנו פשוט ראינו. אז זה לא צריך הנמקה, ראינו, אז לכן זה נכון. אם אנחנו נצליח להעמיד את ה... חובה לקיים מצוות על עובדה או על עובדות, אז הבעיה נפתרה. אבל זה כמובן בלתי אפשרי, או לפני שהתחלנו לחפש, אנחנו עוד בשלב ניתוח השאלה. זה בלתי אפשרי, בגלל שאי אפשר להעמיד חובה או שיפוט או נורמה על עובדות. זה הקשר הנטורליסטי, נדמה שהזכרתי אותו פה פעם, שאומר ש לעולם טיעון שבנוי באופן שההנחות שלו הן עובדות והמסקנה שלו היא שיפוט אתי, אסתטי, הלכתי, משפטי, לא משנה מה שלא יהיה, הוא טיעון בטל. הוא טיעון שהמסקנה שלו לא יכולה לנבוע מההנחות, כי עובדות אף פעם לא אומרות כלום במובנים אחרים חוץ מאשר את העובדה עצמה. אז אי אפשר לגזור מהן שום דבר שהוא לא עובדה. כן, אם אני אומר הבמה הזאת עשויה מעץ ועליה יש פלטת זכוכית ולכן היא יפה. אז זה שהיא עשויה מעץ ויש עליה פלטת זכוכית, זאת עובדה. זה שהיא יפה, זה שיפוט, שיפוט אסתטי במקרה הזה. השיפוט לעולם לא נגזר מהעובדה. אלא אם כן תוסיף עוד הנחה לטיעון שאומרת שדבר שבנוי מעץ ויש עליו פלטת זכוכית הוא דבר יפה. אוקיי? אם נוסיף את ההנחה הזאת, אז המסקנה אכן תנבע מההנחות. אבל האופי של ההנחה הזאת הוא אופי לא עובדתי, נכון? אם אנחנו אומרים שכל דבר שעשוי מעץ ויש עליו פלטת זכוכית הוא יפה, יש פה איזושהי הנחה שקושרת את המישור העובדתי למישור השיפוט, למישור האסתטי, נכון? זאת אומרת, אם הוא חום וזכוכית, אז הוא יפה. אם עובדה, אז שיפוט. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא יכולים לעבור ממישור העובדות למישור השיפוטים בלי איזשהו מנוף שיעביר אותנו את המעבר הזה. שנייה אחת, אלא עוד הנחה שצריכה לעשות את הקישור בין הספירה העובדתית לבין הספירה של השיפוט. אז אם ככה, מה שיות, זה מה שנקרא קשר הנטורליסטי של מור, ככה מור ניסח את זה, זה מתחיל אצל יום, ההבדל בין אות ואיס, אחרי שדיברנו על זה פעם, וזה בעצם אומר שאי אפשר לגזור שיפוטים מעובדות. אז החיפוש למה לקיים מצוות, עכשיו אם נחזור אל השאלה הספציפית שלנו, לא יכול לעצור בעובדות. זאת אומרת, עובדות זאת לא תהיה תשובה טובה. עכשיו כן.
יש את הטענה של הכוזרי, שהיה שש ביות, אבל איש, הם כולם ראו את מעמד הר סיני ואת הדיבור של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל.
אוקיי.
אז לפי הכוזרי יש עובדה וחלק מהעובדה, שהיה נתינת מצוות באותו מעמד.
זה שהייתה נתינת מצוות זאת עובדה. מה זה קשור אליי?
חלק חלק מהציווי, שזה...
הציווי, זה בסדר. אם אני אצווה אותך, אתה תעשה? אם אני אצווה אותך משהו, אתה תעשה?
לא.
לא. אז מה? אז מה? זה שיש ציווי זה לא אומר כלום. אז יש ציווי. אני לא רוצה. למה אני חייב לעשות? זה שמישהו ציווה עליי זו סיבה לזה שאני צריך לעשות? זה שמישהו מצווה עליי זאת עובדה. הוא בא ומצווה עליי. אם זאת עובדה נכונה, אז אוקיי, הייתה עובדה כזאת. עדיין אתה לא יכול לגזור מזה מחויבות. אין, לעולם, אין, אי אפשר לגזור מחויבות מעובדות. אתה תמיד צריך להוסיף עוד משהו. אתה יכול להוסיף שאם הקדוש ברוך הוא מצווה עליי משהו, זה יוצר מחויבות. אבל אז כבר הוספת עוד משהו, וכמובן אז אני אשאל אותך על ההנחה הזאת, מאיפה היא. מאיפה אתה יודע שאם הקדוש ברוך הוא, או למה, אם הקדוש ברוך הוא מצווה, אז אתה צריך לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת על ידי הצבעה על עובדה כלשהי. אני עוד פעם, אני אפילו לא מדבר על תשובה ספציפית, אני אנסה לבדוק את השאלה ולראות האם בכלל אפשר לענות עליה, או איפה לחפש את התשובה, איך עונים על שאלה כזאת. אז עובדות לא ייתנו לנו את מבוקשנו. אז מה כן? צריך לחפש משהו שהוא מאותו סוג של המסקנה. זאת אומרת, אם המסקנה היא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך לקיים מצוות, זה מסקנה... המוסרית, מחויבות דתית, לא משנה איזה קטגוריה תשייכו אותה, משהו בהנחות גם הוא צריך להיות מאותו טיפוס. זאת אף פעם, אין מעברים בין, זה לא רק יחס בין עובדות לשיפוטים, גם סוגי שיפוטים שונים לא יכולים לנבוא אחד מהשני. יש אוסף של ספרות מסוימות שאי אפשר לעבור מאחד לשני סתם ככה. יש עובדות, שיפוט אתי, שיפוט אסתטי, מה שאתם רוצים, זאת אומרת, אבל אף אחד מהם לא מדבר עם השני. זאת אומרת, כל אחד מהם הוא מונדה, הוא עומד לעצמו, הוא לא יכול לשמש בסיס למשהו שנמצא בספירה אחרת. אז אם ככה אני צריך לחפש משהו מאותה ספירה. אבל אם זה משהו מאותה ספירה, אז כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שזה לא יעזור לנו. זה לא יעזור לנו בגלל ש... אנחנו נצטרך למצוא איזושהי מחויבות אחרת שתבסס את המחויבות הזאת. ואז כמובן תעלה השאלה, למה אני חייב את המחויבות האחרת? נכון? היא לא יותר קדושה מהמחויבות שאני מדבר עליה עכשיו, אני מניח. עוד פעם, עוד לא מצאתי אותה, אבל אני מחפש, אני מנסה לראות מה אני יכול למצוא. אז לכן כנראה גם זה לא ייתן פתרון. זאת אומרת, גם אם אני אמצא סוג מסוים של מחויבות, מוסרית, דתית, מה שלא יהיה, גם זה לא באמת ייתן לי את הפתרון, הוא אולי יסביר למה צריך לקיים מצוות, אבל אז תתעורר השאלה למה לקיים אותו, או למה להיות מחויב אליו. ושוב פעם, אני אתחיל עכשיו את הדיון מחדש, כמו לולאה. עכשיו תחזרו להתחלה ותתחילו את הדיון מחדש על העיקרון החדש הזה. עובדות לא ינמקו אותו, מחויבות אחרת לא תעזור כי גם עליה אנחנו נשאר, וחוזר חלילה. זאת אומרת, אתם לא... אי אפשר לעצור את ה...
מה עם הסברה?
מה זה סברה?
הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא יודע שהמצוות מפעילות אותנו נכון.
אוקיי.
זהו.
מה זאת אומרת זהו?
כל יוצר יודע שיש תמיד איך להפעיל, איך לתפעל את היצירה. אותו דבר פה.
אז אם אתה מדבר במישור, מה זה נקרא נכון במשפט הזה? נכון פירושו מה? שיהיה לנו הכי טוב?
כן.
אוקיי, אז אם זה ככה זה עובדות. אבל אתה לא מדבר על עובדות. אז אני לא רוצה לחיות טוב, מותר לי?
כן.
זה הכל. אז יש תביעה עליי שאני...
בחירה חופשית.
לא, בחירה חופשית אין פירושו שאין תביעה עליי. יש בחירה חופשית גם לרצוח, אין לך תביעה ממי שרצח? בטח שיש בחירה חופשית, זה לא אומר שלהפך. דווקא בגלל שיש בחירה חופשית יש לך תביעה על מי שלא בוחר נכון. מה זאת אומרת? יש בחירה חופשית זה אומר שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אומר שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל זה לא נכון שכל מה שכל אחד עושה הוא נכון. זה לא המשמעות של בחירה חופשית, הפוך. כל המשמעות של בחירה חופשית זה שיש נכון ולא נכון, אתה צריך להחליט. אז עכשיו אני שואל, למה, אז אם אתה אומר לי שבעצם מדובר פה על חיים נכונים יותר באיזשהו מובן עובדתי, לא יודע, אתה תרגיש יותר נעים, פחות אנשים ייפגעו, לא יודע מה, העולם יהיה בצורה כזו, בצורה אחרת, לא משנה מה, אז זה הכל עובדות. אבל עובדות לעולם לא יכולות לשמש בסיס לחובה, לנורמה. ואיפה אתה תראה את זה? במקום שבו מישהו אומר, אתה יודע מה, יכול שאתה צודק עובדתית, והעולם באמת ייראה יותר טוב, לא רוצה שהוא ייראה יותר טוב, לא בא לי. מה הבעיה? יש לך איזושהי בעיה איתו? אם יש לך בעיה איתו, אז זה אומר שהוויכוח שלך איתו הוא לא ביחס לעובדות, כי הוא לא מתווכח איתך לעובדות. הזיכוי שלך הוא ביחס לשאלה מה העובדות אומרות. היא העובדה שהעולם ייראה טוב יותר, לכן אני צריך באמת לפעול כך. פה כבר קפצת למישור של הצריך, מהמישור של העובדות, אבל את זה לא נימקת. תמיד יישאר האלמנט הלא עובדתי שלגביו אני מדבר, שעליו אני מדבר. זאת כל סברה שאתה, למה שאתה קראת הסברה קודם, תהיה תמיד מורכבת באופן כזה, בהגדרה. כי אם אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לחובה, לעולם עובדות בלבד לא יעשו את העבודה. יהיה משהו מעבר לעובדות, עוד משהו, ועל העוד משהו הזה אני שואל, רק עליו. אוקיי? אז אם זה ככה, אנחנו בעצם באיזשהו פלונטר ללא מוצא. כי עובדות לא יוכלו לתת לנו תשובה, וערכים אחרים גם לא יהיו, גם לא יהיו תשובה. לפחות לא תשובה סופית, זאת אומרת, נצטרך לשאול את אותה שאלה גם לגביהם. אז זה אומר שבעצם השאלה הזאת היא שאלה ללא אפשרות לענות עליה. אי אפשר לענות על השאלה הזאת. אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו שואלים למה לקיים מצוות. המוצא כן?
זה בקשר בעיקר לבין אדם למקום, נכון? בין אדם לבדם...
בוא, כל מצווה.
אבל אנחנו התייחסנו לדברים כאלו מעבר לתורה, שיש לי נורמה קהילתית, שהיא בעיקרון שכן, הקהילה אומרת ש...
הקהילה אומרת ואני לא אומר. אז מה אם הקהילה אומרת? אז מה אם הקהילה אומרת? למה זה יותר מחייב מהקדוש ברוך הוא? הקהילה יותר קדושה ממנו. למה זה מחייב? אותו דבר אני אשאל על זה. זה לא, אין הבדל. בסדר? לא, עוד פעם, אני כן אומר שצריך לקיים את החובות האלה, אני רק שואל למה. זאת אומרת, אין פה הסבר יותר טוב, אני חושב. אז לכן בעצם נראה שכשחופרים או נוברים קצת בשאלה הזאת, אז מגלים שבעצם אין שום דרך לענות עליה. עובדות לא יענו עליה, ערכים אחרים גם לא יענו עליה, והרי כל תשובה או כל בסיס לערך חייב להיות בעצמו מאותו סוג. זאת אומרת, הוא חייב להיות... אז זה אומר שבעצם זאת שאלה ללא תשובה.
בעצם מה שאתה אומר שלא קיימים ערכים בכלל.
או, אז אני עכשיו בדיוק, זה המשפט הבא שלי, עוד שנייה אחת, או אחרי הבא, עוד רגע. אז יוצא בעצם שהאפשרות לכאורה המתבקשת זה, אוקיי, אז זה שרירותי באמת. אין הסבר. כך החלטתי וזהו. מין לייבוביץ' כזה, כן? כך החלטתי, כי בא לי. בסדר? טוב, לבריאות, תעשה מה שבא לך, אבל זה לא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל מחויבות, או בטח אתה לא יכול לבוא בתביעה למישהו אחר שלא בא לו, כן? שהוא לא מרגיש את אותו דבר. כמובן, אתה יכול להגיד, בא לי לבוא אליו בתביעה. גם את זה אתה יכול להגיד. בסדר, אבל אז זה מרוקן לגמרי מתוכן את הדיון, כי אתה בעצם, אז לך בא, והוא לא בא לו. זה לא שיח אמיתי. מי שעושה רדוקציה של כל המחויבויות לסוג של אינסטינקט, אז רוקן אותן מתוכן. זאת אומרת, כי אינסטינקט גם הוא איזשהו סוג של עובדה. העובדה היא שיש לי אינסטינקט כזה, אוקיי. זה לא אומר שום דבר במובן האתי, במובן הדתי, במובן המהותי. אז יש פה בעצם בעיה שלכאורה היא ללא מוצא, והיא מובילה באמת אנשים מסוימים, או הוגים מסוימים, שנייה אחת, למסקנה שבאמת אי אפשר לדבר על מחויבויות או דברים מהסוג הזה. זה כל דבר שרירותי, מה שאמרתי קודם, היא באה לי. אבל אז באמת הם יצטרכו לומר שכל התחושות האלה של הביקורת למי שלא עושה את זה, זאת אומרת, התחושות שכך צריך לנהוג, זה אשליות, זה גם חלק מאותו בעלי. זה לא באמת משהו שאתה יכול לבוא בטענות מוצדקות מכוחו. יותר מזה, אין בכלל דבר כזה מוצדקות. מה זה מוצדקות? אין נכון ולא נכון במובן הערכי לפי התפיסה הזאת, ולכאורה זאת המסקנה המתבקשת. אין מה לעשות. השנייה, היה פה מישהו קודם? כן, סליחה.
הקשר, התשובה שאתה אומרת שבעצם אין תשובה, היא נכונה רק אם אתה מגדיר את השאלה שלך מראש כלמה אנחנו חייבים לקיים מצוות. אם השאלה היא למה לקיים מצוות, ואתה הולך מכיוונים של לא בתוך חיוב, אלא כמו שעלה אמר קודם, או כי זה יכול להוביל אותנו ל-X, Y או Z, אז זה כבר
סוגך של שאלה. ברור, אבל אז... נכון, נכון. אם אתה אומר שהמצוות יותר מועילות לחיים טובים, אולי זה נכון, אולי זה לא, אני לא יודע, אבל גם אם זה נכון, זאת עובדה. אז העובדה הזאת לא מייצרת מחויבות, העובדה הזאת אומרת, אוקיי, לכן אני רוצה לעשות את זה, וזה בסדר גמור, זכותך, נעים לך. אבל השאלה אם אין פה משהו מעבר לזה, האם אתה לא חייב, או טוען כלפי אחרים, למה אתם לא עושים את זה, זאת אומרת, גם אתם בעצם אמורים לעשות את זה. אם לא, זה בדיוק מה שדיברתי קודם. זאת אומרת, בגלל הקושי הזה, יש אנשים שמתכנסים חזרה לתוכם, ואומרים, נכון, באמת, אני לא יודע, אני לא יכול להרגיש פה מחויבות, לטבוע פה ממישהו, אין פה מחויבות, אני בחרתי לנהוג ככה כי נוח לי, כי נעים לי, כי לא יודע מה, כי ככה אני מרגיש. אין לי הסבר. אבל אז באמת אי אפשר לייצר פה משהו שהוא אמיתי באיזשהו מובן, זאת אומרת שהוא, שהוא גם תביעה מאחרים, או גם מעצמי אפילו, מחר בבוקר לא יהיה בא לי. זה לא, אין פה משהו שאני מחויב אליו, במובן שאנחנו בדרך כלל מדברים על המושג הזה.
אני לא יכול לכאן, אז אם ככה זה אי אפשר להעניש.
כן, אנחנו ברור.
אי אפשר להעניש
בכלל. ברור שלא, אלא אם כן, בא לך להעניש, אבל שוב פעם, זה אותו, זה הכל, זה יעשה רדוקציה הכל לבא לי.
כן, זה כל החיפוש משפטי של חוזים. יש חוזה, למשל, אם אני חותם על חוזה, אז למה אני צריך לקיים אותו?
שאלה מצוינת. מה אתה אומר?
בגלל שהתחייבתי.
אז מה? התחייבתי, ועכשיו אני לא רוצה. אתמול הוצאתי, אבל אני לא רוצה.
קורה.
ההנחה הזו שצריך להתחייב לחוזים גם היא הנחה ערכית. העובדה שחתמתי על חוזה היא עובדה. אבל העובדה הזאת כשלעצמה לא מסבירה למה אני חייב לקיים את זה. עוד פעם, אני מניח שכולנו מבינים שאם חותמים על חוזה צריך לקיים, אבל אני שואל למה זה, מאיפה זה בא? אם יש מישהו שלא חש ככה, אז גם הוא חייב, למה? אני חש ככה והוא לא. אותה שאלה אני אשאל, כן.
בעצם החיפוש הזה אחרי, התשובה ללמה, זה בעצם החיפוש אחרי כפה ל-RKDD. Okay. אם היה למה חיצוני ברור, אז אין שאלה בכלל, אז זה כפה למה...
זה אני לא בטוח שאני מסכים להנחה הזאת. יש הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם נכונים ועדיין אנחנו לא עושים אותם. הרבה אנשים חושבים שדיאטה זה דבר נכון. אוקיי? לא תמיד אנחנו עושים את זה. צריך מישהו שיכפה עלינו הר כגיגית כדי שנעשה את זה, נכון?
עדיין הדבר הוא לא מפסיק להיות נכון.
לא, ברור. אני אומר שהעובדה שכפה עליהם הר כגיגית היא לא נצרכת רק בגלל שאין לנו באמת הנמקה. זה לא מוכיח שאין הנמקה, כי אחרת למה צריך כפייה? גם אם יש הנמקה צריך כפייה.
לא, מה שאני אומר זה שהעובדה שכפה עליהם הר כגיגית, אם באמת היה עניין של כפייה הר כגיגית, אז לא היינו שואלים את הלמה, כי הלמה היה ברור, כפו עלינו.
מה זה כפו? מה זאת אומרת? אז כפו, אם אני לא יכול לעשות אחרת, בסדר. אז מה השאלה? אני מתוכנת לעשות ככה, או לא יודע מה, אין ברירה אחרת, יארגו אותי, אז עוד פעם בסדר, אבל זה לא מחויבות. חזרנו למישור העובדות, זאת אומרת, מי שלא יעשה את זה ימות. זה גם סוג של טיעון של מי שלא יעשה את זה, העולם יהיה מקולקל. אז זה רק סוג אחר של קלקול. אז חזרנו למישור העובדות. עכשיו, מישהו רוצה להתאבד? יש לך טענה אליו? הוא לא רוצה לעשות את זה ויהרגו אותו. בסדר, אין לי טענה אליו, רק שיקח בחשבון את התוצאות. השאלה אם באמת זה כך. אם כן, אז חזרנו למה שאמרתי קודם, לנסיגה, לאינסטינקט. כן, לזה שכך בא לי. כן, בדיוק. עכשיו, יש הערה נכונה, מה שאתה הערת קודם. השאלה הזאת היא לא רק לגבי למה לקיים מצוות. כל הערך חשוף לאותה מתקפה. כן, מתקפה בשני ראשים. אם אתה מנמק אותו על ידי עובדות, זה לא יעבוד. ואם אתה מנמק אותו על ידי ערך אחר, אז ארווח ארווח צריך, אז גם את הערך האחר, אנחנו נשאל עליו את אותה שאלה. אז לכן בעצם, הניתוח שעשיתי כאן, נכון לכל ערך, לא רק לשאלה למה לקיים מצוות. כמו, למשל לקיים חוזים, עשיתי את אותו דבר, גם על הערך של קיום חוזים. לכן בעצם, הניתוח הזה בעצם אומר, לכאורה אומר, שאין באמת אפשרות לענות על שאלות בתחום הערכי. לאו דווקא על קיום מצוות, על כל ערך. למה צריך להכיר טובה, למה צריך לעשות צדקה, למה צריך לעזור לזולת, למה צריך לקיים חוזים, כל מיני דברים. כל דבר כזה יהיה חשוף לאותה מתקפה.
הוא אומר יותר מזה, הוא לא רק אומר שאין תשובה לשאלה, הוא אומר שאין מחויבות.
כן, ברור. אין תשובה לשאלה,
פירוש השאלה. שאלה זה אומר, ברור שחייב, אין לנו תשובה למה.
נכון. אם אין תשובה, אז אין מחויבות. אתה רק יכול להגיד, אני עושה את זה כי נעים לי, כי נחמד לי, כי בא לי. אבל מחויבות דורשת איזשהו בסיס. מה, הבסיס מה אתה? אז עכשיו, זה קצת מאכזב, הדבר הזה, כי...
יוטיליטריזם.
אה?
יוטיליטריזם.
אז זה עוד פעם עובדות. אז זה עוד פעם עובדות.
זה בעצם מה שמביא את הטוב יותר לקהל הרחב יותר.
כן, את התועלת הרבה ביותר.
כן, כן.
לא את הטוב. התועלת זה עובדה. טוב זה כבר לא עובדה. זה נורא חשוב ההבדל הזה. ברגע שאתה מעשה רדוקציה לעובדות, חזרנו לאותה בעיה. בסדר? זה לא יעזור. יש פה בעיה פילוסופית שאי אפשר לגשר עליה. זאת אומרת, אין, שום תשובה לא תעזור. כל דוגמה שתביאו, אני אשאל אתכם ממה נפשך. זאת עובדה, אז זה לא עובד. אם זה ערך, אז אני אשאל אתכם מה הערך הזה עצמו, מה עושים איתו. זה לא יעזור, זאת אומרת, זה לא משנה איזה הצעה עכשיו תעלו, זה תמיד יעבוד באותה צורה. לכן הניתוח שאני עושה לא תלמיד בסוג מסוים של תשובה, זה המצב הלוגי של סוג כזה של שאלות. אז בעצם יש פה איזשהו סוג של שאלה ללא מוצא, שהמסקנה לכאורה שצריכה לעלות מכאן, זה שאין בכלל שום משמעות או לדבר על מחויבות כלשהי. מחויבות ערכית, מחויבות למצוות, מחויבות למוסר, למשפט, למה שאתם רוצים, לתקנות הקהילה, הכל. אין, כל המחויבויות מן הסוג הזה בעצם מתרוקנות מתוכן, כי בעצם אי אפשר לבסס אותן. ואז השאלה, האם זה באמת כך?
אני רוצה להנסה להבין בצד הלוגי. בוא נאמר שאני כן לוקח, כלומר אתה צודק בקטע שאני, אם ההנחה היא עובדה או אם ההנחה היא ערך, אבל בוא נגיד שאני כן לוקח כהנחת יסוד שאני מאמין באלף בית וגימל, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם ושהוא נתן את התורה וכל זה. זה הנחת יסוד שלי.
אלה עובדות.
האם, כן.
אוקיי.
האם אני יכול לגזור מתוך ההנחה הזאת, שאם אני מאמין בכל הדברים, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה וכל זה, אז הנתינה של המצוות על ידו בתורה מחייבת אותי, וחלק מהאמונה שלי, זה לא עונה על הכל?
לא, כאילו, לא. למה? זה בדיוק באותה בעיה. אתה לקחת עובדות וגזרת מהן מחויבות. אני שואל את אותה שאלה. גם אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן תורה וכתב בה כך וכך, והוא מצפה ממני לעשות, כל זה זה עובדות. בהנחה שאני מקבל אותם, אבל אלה עובדות. אוקיי, עכשיו השאלה למה אני צריך לעשות את זה? זה אותה שאלה, אתה עדיין, אתה עושה פה איזשהו סוג של קפיצה. שום הנמקה עובדתית לא תעזור.
או להיענש, או כי אני מאמין...
אז חזרנו לעובדות, אז חזרנו לעובדות, כי נעים לי, כי יהיה לי לא נעים אם אני לא אעשה. עוד פעם, אז לכן אי אפשר להימלט מזה. אבל זה לא יעזור. אז תראו, האמת שהניתוח הזה מעלה שאלה יותר רחבה בעצם. כי גם בכל טיעון לוגי, לא דווקא בהקשר הערכי, תמיד המסקנה נובעת מאיזשהן הנחות. ואז כשאני אשאל ולמה הנחות נכונות, אולי תמצאו הנחות אחרות שאפשר על פיהן להוכיח את אלה, אבל אני אשאל עליהן, באיזשהו שלב זה יעצור. אז בכל טיעון לוגי, לא דווקא אני אפשר מרחיב עוד יותר את הבעיה, אז בכל טיעון לוגי בעצם זה ככה. כל טיעון לוגי בעצם תלוי בהנחות שלו. ואם את ההנחות עצמן אני לא אצליח לבסס, אז לכאורה כל הבניין שבנוי עליהן מאבדת משמעותו. אז מה תגידו? שיש איזושהי רגרסיה אינסופית של הנמקות. כן, זאת אומרת, סט הנחות א' מבסס את משפט ב', משפט ב' מבסס את ג', ג' ד', וכן הלאה, ועד מינוס אינסוף. זאת אומרת, כן, צבים, דיברנו על זה פעם, נכון? צבים כל הדרך עד למטה. מי שמחזיק את העולם זה צב גדול, כן? אז מי מחזיק את הצב? עוד צב אחד, ואת הצב ההוא עוד צב אחד, ויש צבים כל הדרך עד למטה, עד מינוס אינסוף. אז זה, למה הדבר הזה הוא לא הסבר? בגלל ש... רגרסיה אינסופית נשבת בפילוסופיה בדרך כלל ככשל. למה? אני חושב שההסבר לזה הוא שרגרסיה אינסופית בעצם מניחה אינסוף קונקרטי. ואינסוף זה מושג פוטנציאלי. זאת אומרת, מי שקצת למד מתמטיקה יודע שאנחנו מגדירים אינסוף, אנחנו מגדירים את זה כסוג של גבול, אנחנו לא מדברים על אינסוף כאובייקט. אנחנו מדברים על מספר שהוא גדול כרצוננו יותר מכל מספר שמוכר לנו. אנחנו אף פעם לא מדברים על מה הוא, אנחנו מדברים על מה הוא לא. זאת אומרת, הוא לא אחד המספרים שאנחנו מכירים, הוא גדול מהם. אבל אנחנו לא יכולים לדבר עליו עצמו. ההנחה המקובלת היא לפחות, למרות שקנטור ויש כל מיני אירורים על העניין הזה, ההנחה המקובלת היא שאינסוף זה מושג פוטנציאלי ולא מושג קונקרטי. אינסוף לא באמת קיים, אין אובייקט כזה שנקרא אינסוף, הוא קיים באיזשהו מקום. אינסוף מתאר משהו שהוא מעבר לכל דבר שאותו אנחנו יכולים, שעליו אנחנו יכולים לחשוב. אבל הוא לא, אני לא יכול לדבר עליו באיזשהו אופן חיובי. יש הדוגמה שאולי אם המחישה את זה בצורה יפה, זה מה שנקרא המלון של הילברג. יש בוויקיפדיה, יש ערך הזה, מי שרוצה יכול לקרוא. יש שם סדרת דוגמאות משעשעות, למה ההנחה של אינסוף קונקרטי מובילה לפרדוקסים. כן, אם יש לכם מלון עם אינסוף חדרים. בסדר? נגיד אינסוף בין מניה, זה יותר קל לתאר את זה שם. זאת אומרת, יש לו 1, 2, 3, הם מוצפרים, החדרים, אוקיי? עכשיו, כל החדרים מאוכלסים. עכשיו מגיע אורח חדש לבעל המלון, הוא אומר, רוצה חדר. תשמע, כל החדרים דפוסים. לא יכול. אז אומר לו, האורח, אני לא מבין מה הבעיה. כל אורח בחדר N, תעביר אותו ל-N פלוס 1. את חדר 0, תיתן לי. את חדר 0, תיתן לי, מה הבעיה? יש אחד האורחים במלון לא יקבל חדר אחר? כל אורח, תתנו לי אורח אחד שאין לו חדר אחר. כל אורח שתתנו לי, אני אגיד לכם באיזה חדר הוא נמצא עכשיו. אוקיי? עכשיו מגיע אוטובוס של 50 אורחים. אין בעיה, אנחנו עושים כל פעם 50 פעם את הדבר הזה. עכשיו מגיע אוטובוס של אינסוף אורחים. גם את זה אנחנו יכולים להכניס, אין בעיה, אפשר לעשות את זה עם מספרים ראשוני, חזקות של מספרים ראשוניים. אתה יודע, זאת אומרת, מזיזים אותם לחדרים שהם 2 בחזקת N, 3 בחזקת N, 5 בחזקת N, כל אינסוף אינסופים, אין בעיה, כל אחד יושב על חזקה אחרת של ראשוני. והכל בסדר, אני יכול להכניס איזה, כמה אנשים שאתם רוצים לתוך המלון הזה. עכשיו בסדר, יכול להיות שבאמת כן, מלון של אינסוף חדרים יכול להכיל כל מספר של אנשים. אוקיי, אבל אתם מבינים שזה בעצם מדגים משהו על זה שכשאנחנו מדברים על אינסוף כמשהו חיובי, לא כמשהו שהוא לא כל מספר שאנחנו מכירים, זה לא באמת מה שאנחנו חושבים. זה לא איזשהו מספר שקוראים לו אינסוף. זאת אומרת, זה לא עובד באותה צורה כמו אלף, מיליון, שתיים או כל מספר אחר. אוקיי? אז תראו שמה, זה חביב מאוד. בכל אופן, אז אני חושב שכשל, שרגרסיה אינסופית היא כשל, בגלל שרגרסיה אינסופית של הסברים בעצם אומרת לא שמספר ההסברים גדול כרצונכם. זה לא עונה על הבעיה. מספר ההסברים הוא אינסופי. קונקרטי, לא גדול כרצונכם. כי אתה צריך, כשאנחנו הולכים אחורה בשרשרת ההסבר, אז אנחנו עכשיו נגיד נמצאים על הנקודה x שווה 0. הסיבה שלה זה x שווה מינוס 1. סתם, רק בשביל הדוגמה. הסיבה שלה זה x שווה מינוס 2, נכון? אבל אנחנו כבר ב-0. זאת אומרת, עברנו כבר את כל חצי הציר השמאלי, ממינוס אינסוף עד היום. אם אנחנו הולכים קדימה, אז אתם יכולים להגיד, אנחנו תמיד נלך ואף פעם לא נגיע. אבל אם אנחנו באים משם, ועכשיו אנחנו נמצאים ב-X שווה 0, זה אומר שכבר עברנו אינסוף. כבר עברנו שרשרת אינסופית של הסברים. זה בעצם מניח שיש אינסוף קונקרטי, שיש פה אינסוף קיים. זה לא, אין דבר כזה. לכן אני חושב שבפילוסופיה מקובל שרגרסיה אינסופית זה קשר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, אז הערך הזה ינמק את הערך ההוא, ולערך הזה יש הסבר על סמך ערך אחר, ולהוא יש גם כן הסבר על סמך ערך אחר, כי עכשיו אני אומר, צריך לעבוד את השם. אני כבר נמצא באיזשהו ערך מסוים, ועליו אני אומר בצורה ברורה, הוא מחייב. אז אם הוא מחייב, אז זה שלפניו כנראה גם מחייב, וגם זה שאני צריך את מינוס אינסוף הקודמים, או את אינסוף החוליות הקודמות בשרשרת, כדי לעמוד עכשיו על ערך מסוים שהוא כבר מחייב. אוקיי? לכן בעצם שרשרת אינסופית, רגרסיה אינסופית, נסיגה אינסופית של הסברים, נחשבת כקשר. טוב, אז אם ככה, אז אנחנו באמת בצרות צרורות. אז מה אנחנו עושים עם העניין הזה? נדמה לי שבהקשר של הטיעונים הלוגיים, נגיד, תרצו בגיאומטריה, או לא משנה מה שלא יהיה, הפתרון המתבקש הוא לומר שכשאני מחפש נימוק למשהו, אני בעצם מניח שבלי הנימוק הוא לא נכון. לכן צריך נימוק כדי שהוא יהיה נכון, אוקיי? עכשיו, האקסיומות בגיאומטריה, נגיד בין שתי נקודות, כל שתי נקודות עובר קו ישר אחד. אז אם אני אשאל למה זה נכון, בעצם מה אני אומר? אני לא מקבל את זה, אלא אם כן תביא לי נימוק, זאת אומרת, תביא לי הוכחה במקרה של מתמטיקה, אוקיי? אבל אם אני אומר, מה פתאום? בעיניי זה ברור שזה נכון. זה ברור ש... אז אני לא צריך הוכחה. הוכחה זה סוג של קביים שאני נעזר בו כשאני לא משוכנע במשהו. אז אם הביאו לי הוכחה, אז ישכנעו אותי. אבל אם אני יודע אותו גם בלי הוכחות וברור לי שהוא נכון, אז למה צריך לחפש הוכחות? הוא פשוט נכון, כי אני יודע שהוא נכון. זאת אומרת, האקסיומות בגיאומטריה, בניגוד למה שהרבה פעמים רגילים לחשוב, האקסיומות בגיאומטריה זה לא משהו שרירותי. ולכן הוא לא צריך הסבר, כי הוא שרירותי, אני לא טוען שהוא נכון. אני מניח אותו, ובוא נראה מה יוצא ממנו, בוא נראה האם זה פורה, האם זה מועיל. אקסיומות בגיאומטריה זה, בגיאומטריה זה משהו שהוא נכון, הוא אבידנטי, זאת אומרת, הוא נכון באופן מובן מאליו. ולכן אני לא צריך הוכחות, לא שאין לי הוכחות ולכן הוא שרירותי. הוא נכון באופן מובן מאליו, אז לכן אני מקבל אותו גם בלי הוכחות, לא צריך הוכחות. למשפט שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, הוא לא טריוויאלי בעיניי, הוא לא מובן מאליו. אז מישהו יעשה לי הוכחה למשפט הזה על בסיס האקסיומות. והאקסיומות עצמן, מאיפה אתה יודע אותן? צבים כל הדרך עד למטה, כן? הרי זו אותה שאלה. ולא, האקסיומות הן מובנות לי מאליהן. אז כיוון שכך אני לא צריך עבורן הוכחה. עכשיו, מכאן והלאה, מה שלא ברור לי, אני נעזר בהוכחות.
אז אתה
הופך אותם לעובדות. לא, לא עובדות. אתה יכול לקרוא לדבר הזה עובדות, אבל זה לא חייב דווקא להגיד טענת טענה שמשהו קיים בעולם. זה עובדות מסוג אחר. אתה יודע? זה לא, לא חייב להיות דווקא עובדות. יכול להיות משהו שהוא ברור לי מאליו שהוא נכון, גם בלי שהוא עובדה. עכשיו שאסור לרצוח. אני חוזר עכשיו לשאלה שלנו, שאלות הערכיות, אבל זה עוד...
בדיוק הסיפור של ה-Non-Euclidean Geometry, שהיה משהו שהיה ברור לכל העולם, ששני קווים מקבילים לא נפגשים.
לא, אבל בהסתכלות של פיזיקאי, אתה מתמטיקאי נדמה לי, נכון? בהסתכלות של פיזיקאי, אז זו דוגמה למעשה לסתור. כיוון שאם אתה מסתכל על גיאומטריה לא אוקלידית, אז אתה יודע שהיא קיימת, היא חיה במרחב לא אוקלידי. אבל בהינתן המרחב, יש גיאומטריה אחת בלבד. אין שתי גיאומטריות, אה? לא, לא משנה, אם אני... לא, אני אומר, זה דברים פשוטים. יש דף נייר. דף נייר זה מרחב שטוח, מה שנקרא, אוקיי, מרחב אוקלידי. בסדר? על הדף הזה תציירו משולש, סכום הזוויות בו הם 180 מעלות, לא יעזור לכם כלום. אין גיאומטריות אחרות. עכשיו, במתמטיקאים מגדירים גיאומטריות אחרות, וזה נתפס, לפחות על ידי רבים, כאיזושהי מכה לתפיסה שתיארתי קודם. לתפיסה שאומרת שגיאומטריה זה משהו שהוא נכון ומובן מאליו, לא יכול להיות אחרת. אבל אני אומר שזה בהסתכלות של מתמטיקאי, כי המתמטיקאי רואה את הנחות היסוד, אומר אלה עקביות וגם אלה עקביות, ועכשיו אני יכול לגזור מכל אחד מה שאני רוצה. אז מההנחות האלה אני אגזור שסכום הזוויות הוא 180 מעלות, מההנחות אחרות אני אגזור שזה 272 מעלות. ושאר, אין בעיה, אפשר לייצר לכם גיאומטריה לבקשתכם. תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה סכום הזוויות במשולש, אני יכול לייצר לכם גיאומטריה כזאת. אז מה זה אומר? שזה הכל שרירותי, אבל זה לא נכון. בגלל שהפיזיקאים, זה גם מתמטיקאים יודעים, אבל הסתכלות היא הסתכלות של פיזיקאי. את הפיזיקאים אומרים שגיאומטריה כזאת פשוט מתארת מרחב מסוג שונה. את גיאומטריה לא, נגיד גיאומטריה על ספירה של כדור. אתה יודע, תציירו שם משולש, הוא לא יקיים את התנאים או מקבילים על ספירה של כדור, תלוי איך מגדירים את זה, אבל יהיה להם תכונות אחרות, הם כן נפגשים, המקבילים. נכון? אם נגיד כולם עוברים דרך שני הכתבים, אז הם נפגשים בשתי נקודות. נכון? מה זה אומר? הגיאומטריה שם שונה. אבל היא שונה בגלל שהמרחב שאותו היא מתארת הוא שונה. אבל אם תתנו לי מרחב נתון, יש רק גיאומטריה אחת עבורו, אין יותר.
וגם שם יש רק גיאומטריה אחת.
בדיוק, גם על הספירה, כל מרחב נתון, לא רק אוקלידי, כל דבר. אז מה זה אומר? להפך, זאת אומרת, זו דוגמה של גיאומטריות לא אוקלידיות, גיאומטריות שמניחות דברים אחרים ממה שפגשנו בתיכון, דווקא מראה את ההפך. היא בדיוק מראה שברגע שיש גיאומטריה עם הנחות שונות, זה אומר שאתה מדבר על מושג שונה. על מרחב נתון אחד אין משחקים, יש גיאומטריה אחת נכונה, אין יותר. ולכן אני חוזר לטענה שלי שגיאומטריה היא נכונה, ההנחות של הגיאומטריה הן אקסיומות לא כי בחרתי בהן באופן שרירותי, אלא כי ברור שזה נכון. אני לא צריך הוכחות, אני מסתכל, אני אומר, ברור שזה נכון, שני המקבילים האלה לא נפגשים אף פעם. למה? אין לי הוכחה. הלכתי איתם עד אין סוף כדי לראות שהם לא נפגשים איפשהו שמה? לא. אבל אני אומר לכם כבר עכשיו, תלכו כמה שאתם רוצים, הם לא ייפגשו, מבטיח לכם. הם לא ייפגשו. ואני מניח שלא צרפתי עליכם, כולכם יודעים את זה. למרות שאף אחד מאיתנו לא הלך עד הסוף, אף אחד מאיתנו אין לו הוכחה על שני המקבילים האלה, אבל ברור לנו שזה נכון.
אבל הרבה שנים האמינו ב-Euclidean Geometry. עכשיו אנחנו יודעים שיש עולם של רימן. עכשיו מה... אבל כל זמן איתם קיימים?
ברור, במרחבים שונים.
אבל הם פה.
הם לא פה, הם במרחב שונה. יש ויכוח קצת מה בדיוק טבעו של המרחב שלנו, האם הוא אוקלידי או לא. בסדר, גם זה שאלה של פיזיקאים יותר מאשר של מתמטיקאים. את איינשטיין למשל אומר שהמרחב שלנו הוא לא אוקלידי בגלל שהמסות מעקמות אותו, לא משנה. אבל בהינתן האופי של המרחב יש רק גיאומטריה אחת, אין יותר מגיאומטריה אחת. במרחב נתון. כשמדברים על גיאומטריות אחרות, פשוט מחביאים מאחורי זה את העובדה שאתה פשוט מדבר או נמצא במרחב מסוג שונה, זה הכל. אז לכן אני אומר, ולהפך, ובמרחב ההוא, הגיאומטריה ההיא, היא הגיאומטריה הנכונה. זאת אומרת, זה בדיוק מראה דווקא את כן מה שאני אמרתי. שגיאומטריה זה דבר שהוא מובן מאליו, לכן אני מניח את ההנחות האלה, לא בגלל שזה שרירותי ומותר לי להניח את מה שאני רוצה.
לפי היהדות, הקיום האל, זה אקסיומה, אבל אקסיומה שהיא מתקיימת בנוכחות?
תראה, אני אמרתי לה, כשאני עונה על שאלות מהסוג הזה, בדרך כלל אני מנתח את השאלה. אני לא יודע מה זה לפי היהדות. מי זה היהדות? היהדות שלך, היהדות שלי, היהדות שלו. לא יודע, כל אחד שיענה את התשובה שלו. הקב"ה גם צריך לענות לי למה, איך אני צריך להגיע להכרה בו ולמחויבות אליו. זאת החלטה שלנו, כל אחד יש לו את הדרך שלו, איך הוא מגיע לשם. אני לא יודע מה זה אז התשובה האוניברסלית, קנונית, שכולנו מחויבים אליה.
וכן, אני זוכרת איך שאני גדלתי, זה קיום האלה אקסיומה. ואז באתי בירושלים, והיו קורסים כאלה, proofs of God.
אוקיי. אבל גם הפרופס, גם הפרופס מבוססים על אקסיומות כידוע, כן? אז האקסיומות בסך הכל נסוגו צעד אחד אחורה.
אז אתה אומר ששניהם יכולים לחיות ביחד?
איזה שניהם?
גם אלה שחושבים שקיום האל זה אקסיומה וגם אלה שצריכים
לתאום לחיות. כן, למה לא?
זה לגיטימי וזה לגיטימי.
כן, ואם אני חושב שזה לא לגיטימי, אז ההנחה שלי שזה לא לגיטימי, אבל הוא חושב שכן. מה אני הקדוש ברוך הוא? בסדר, זה שאני חושב משהו, מישהו אחר חושב אחרת. אני לא חושב שאני יודע לענות על שאלות מהסוג מה היהדות אומרת על משהו. מה שאת תחליטי, זה מה שהיהדות אומרת על אותו דבר מבחינתך. אולי אני לא אסכים, אז מתווכח, לא נסכים.
לא חייבי אחר כך שיהיה לו דייק. הגדרת אקסיומות, אבל גם עליהם יהיה אפשר לבסס שיפוט ערכי, בנסתם.
לא, זה אקסיומות לקשר לעובדות, אבל אני עובד בתחום העובדתי, כי שם יותר קל לי להדגים. עוד רגע אני חוזר לתחום הערכי.
אני לא יכול להגיד שדרך שתי נקודות יותר קל אחד, ולכן זה יפה.
ברור, כי זה עובדה וזה שיפוט. עוד לא פתרתי את הבעיה הזאת, אני ברור. עכשיו, הניתוח הזה שעשיתי לטענות מתמטיות או עובדתיות או מה שתרצו, כל טיעון לוגי שלא יהיה, בעצם אני רוצה לחזור ולעשות אותו גם ביחס לערכים. גם בתחום הערכי, אני חושב שצריך לעבוד באותה צורה. העובדות לא יכולות להיות בסיס, זה ברור. את זה אנחנו מורידים מהשולחן. מה כן יכול להיות? הנמקה ערכית, אבל הנמקה ערכית זאת רגרסיה אינסופית, כי אם אני אביא ערך שינמק את זה, אז ישאלו אותי למה הערך ההוא, אני צריך לחזור אחורה, נכון? אבל זה בדיוק מה ששאלתי גם על האקסיומות. אז גם פה אני אגיד אותו דבר. כשיש ערכים מסוימים שברורים לי מאליהם, או שברור לי מאליו שזה נכון, למה אני צריך לחפש בסיס אחר שינמק אותם? ההנחה שלנו איכשהו שתמיד צריך להיות משהו שיוכיח את זה. אבל כל דבר שמוכיח משהו הרי גם הוא מבוסס על אקסיומות כלשהן. זאת אומרת שבכל מקרה אנחנו תמיד נצא מאיזושהי נקודת מוצא שאותה אנחנו כנראה נקבל כי היא מובנת לנו מאליה. אותה אנחנו לא צריכים להוכחות עבורה. אוקיי? אז אם ככה, אז בהחלט ייתכן שזה יפתור לנו גם את הבעיה של ההנמקה הערכית. עכשיו יהיה אחד שמבחינתו המחויבות לעבודת השם זאת ההנמקה הבסיסית. כשתשאל אותו למה, הוא אומר כך, כי זה ברור מעליו, אם הקדוש ברוך הוא אמר, צריך לעשות. זאת אקסיומה ערכית, לא עובדתית, אלא ערכית. לכן אין פה את הבעיה של המעבר מעובדות לערכים. אוקיי? מישהו אחר יגיד, לא, יש איזה ערך קודם, שהוא מסביר את הערך הזה של המחויבות לעבודת השם. ואז ישאל אותו, מה עם הערך הקודם? באיזשהו שלב הוא יסוג עוד אחורה, אבל לא משנה. באיזשהו שלב הוא יבחר לעצמו איזשהו ערך שמבחינתו הוא אקסיומה ערכית. ומשם הוא מתחיל. מה רע בזה? השאלה שלי הניחה, שאי אפשר לאמץ משהו אם אין לנו הוכחה עבורו. אני עכשיו רוצה לכפור, שנייה אחת, לכפור בהנחה הזאת. זה לא נכון. אם יש משהו שברור לי מאליו שהוא נכון, אז אני מאמץ אותו. אם יש משהו שלא, אני מחפש הוכחות כדי לראות. כן, לא, אוקיי. אבל הוכחות זה לא תנאי לקבלת משהו. הוכחות זה קביים כאשר יש משהו שאני לא יודע אם לקבל אותו או לא.
אבל הבעיה היא שזה עוד לא אוניברסלי. אם זה Euclidean geometry, כל האקסיומות הן מקובלות על כולם.
נכון.
אבל כאן,
האקסיומי
לא מקובל.
אוקיי, מסכים. ועדיין, אני חושב שגם מי שזה לא מקובל אצלו, אני חושב שהוא טועה. נכון שהוא לא מסכים איתי ויש לנו ויכוח, אבל אני כן הצלחתי לבסס מחויבות מבחינתי. זאת אומרת, אני טוען שכך צריך לעשות.
איך אתה יכול עכשיו לחייב מישהו אחר?
אתה שואל, איך פרקטית אני יכול לחייב אותו?
לא,
תפיסתית אני יכול, כי זה מה שנכון. הוא טועה. איך אתה יכול לחייב מישהו לא לרצוח?
אקסיומה שלך, לא אקסיומה שלך.
נכון, אבל אני הולך לפי האקסיומות שלי. לפי האקסיומות שלי, גם הוא חייב, לא רק אני.
למה דווקא האקסיומה שלך יותר נכונה מהאקסיומה שלי?
יש, זה מה שאני חושב, מה זאת אומרת? אתה אולי לא חושב ככה, אז נתווכח. אם לא נצליח, אז נריב.
איך אתה יכול לבסס עכשיו איזושהי אידיאולוגיה, לבסס שיהיה מקובל על כולם, על ידי אקסיומות של מישהו ספציפי?
לבסס זה עוד פעם שאלה לא נכונה. כי לבסס זה עוד פעם השאלה איך תנהל את הדיון. זאת שאלה פרקטית, לא יודע איך לנהל את הדיון. אני חושב שיש דרכים לנהל את הדיון, אז זה אולי נדבר, אבל זה לא, אני לא מדבר על השאלה הפרקטית. נדבר על השאלה האם יש הצדקה. יבוא מישהו ויגיד, אני חושב שמותר לרצוח. יש לי תביעה אליו אם הוא רוצח? כן, יש לי. יכול להיות שהוא טועה, ויכול להיות שהוא באמת אנוס, כי הוא באמת חשב שמותר להיות, יכול להיות. אבל עדיין אני קובע בצורה ברורה שהאיש עבריין, האיש עשה משהו שלא בסדר, אני חושב אותו לכלא. או לא יודע, או לטיפול, לא משנה, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו כן מסתכלים עם ההנחות שלנו, למרות שאולי מישהו אחר לא יקבל אותן. ובלבד שלפחות מבחינתנו, זה לא ההנחות שנובעות מזה שככה אני בנוי, אלא אני באמת חושב שזה נכון. זה ההבדל שאותו אני עושה כאן. בהתחלה אמרתי, ככה אני בנוי, בא לי. בסדר, אז דעו, לא בא לו. אז גם מבחינתי אין לי יכולת לבוא אליו בטענות. כי גם אני, מה שאני עושה את זה, זה סתם כי בא לי. או כי אני בנוי בצורה מסוימת. אז הוא בנוי בצורה אחרת. אבל אם אני טוען טענה קוגניטיבית, אני אומר, לא, כך נכון לנהוג. עכשיו נכון, הוא לא מסכים, הוא עדיין לא מסכים. אבל עכשיו כבר אני אומר, בסדר, אבל אם אני חושב שכך נכון לנהוג, אז יש לי תביעה גם אחרים לעשות את זה. אולי אני לא אצליח לשכנע אותם פרקטית. אוקיי, זה קורה. וגם יכול שאני טועה דרך אגב, לא בטוח שאני צודק. יכול שאני גם טועה, זה גם יכול להיות. אבל זה מה שאני חושב. אז אני פועל על פי מה שאני חושב. אבל כשאני חושב את זה, אני חושב את זה. לא שאני, ככה אני בנוי ובא לי. זה ההבדל שאותו אני עושה. אוקיי? עכשיו, בואו ננסה לראות רמבה מעניין. וזה מתחיל בגמרא. הגמרא מדברת על עבודה זרה, והיא אומרת ככה, בגמרא בסנהדרין, דף ס"א, איתמר, העובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, כן, מישהו עבד עבודה זרה מאהבה או מיראה. אביי אמר חייב, כן, חייב על איסור עבודה זרה, רבא אמר פטור. אביי אמר חייב, דעה פלחה, הוא עבד, מה אכפת לי זה מאהבה או מיראה, הוא עבד. רבא אמר פטור, אי קבלי עלי באלוה אם, אי לא או לא. זאת אומרת, אביי אומר, אתה חייב ברגע שעבדת עבודה זרה, מה אכפת לי למה? מאהבה, מהירה, מאיזה סיבה שלא תהיה. עבדת עבודה זרה, לא בכפייה, כמובן, אם אתה אנוס זה משהו אחר. משהו אחר לפחות לרמב״ם. בכל זאת רמב״ם ותוספות, מי שראשי הרי כבר יעבור על עבודה זרה. אבל לפי הרמב״ם, אם עבדת באונס אתה פטור, לפי תוספות אם אתה עבדת באונס אתה גם חייב. אבל נגיד שהוא פטור כי הוא אנוס, בסדר? אבל אם הוא לא אנוס, אלא יש לו מוטיבציות כאלה או אחרות, אהבה, יראה או כל אחד אחר, אתם כבר רואים איך זה מתקשר אלינו, זה המוטיבציות למה עובדים עבודה זרה, למה הוא היה מחויב לאליל הזה, אוקיי? אז אומר אביי, מה אכפת לי למה? אם הוא עבד, אז הוא חייב. רבא אומר לא, מאהבה או מיראה פטור. רק אם קיבל אותו עליו באלוה, אז הוא חייב. זאת אומרת, יש פה שתי, והלכה כרבה, באי ורבה, חוץ מיעל כגם, הלכה כרבה. אז מה רואים כאן? שהעבודה מאהבה או מיראה, בעצם פטורים עליה. מתי חייבים על עבודה זרה? אם אתה קיבלת אותו עליך באלוה, את האליל הזה. אבל על פניו זה דבר משונה. כשאנחנו רגילים ביחס, כן, זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש עבודה זרה ועבודת השם. זה אמור לעבוד באותה צורה. כשאתה עושה את הדבר שאותו צריך לעשות ביחס לקדוש ברוך הוא, כשאתה מפנה את זה ביחס לאליל, אז אתה עובד עבודה זרה. זה מה שנקרא עבודה דתית, אוקיי? אז בוא נראה עכשיו מה זה נקרא עבודה דתית מהסוגיות של עבודה זרה. ומזה אנחנו נלמד מה בעצם אמורה להיות עבודה דתית גם ביחס לעבודת השם. אז בעבודה זרה, אומר לנו רבא, וכך נפסק להלכה גם ברמב״ם וכל הפוסקים, שעבודה זרה מאהבה או מיראה פטור, ואם קיבלו עליו באלוה, חייב.
מה זה אומר המשפט?
תרף, אני, שניהם צריך להבין מה זה אומר, תרף. עכשיו, מה זה מאהבה או מיראה? כשאנחנו רגילים לדבר על עבודת השם, אז תמיד אומרים לנו, מה זאת אומרת? צריך לעבוד מאהבה, לעבוד מיראה, אלה המוטיבציות שאיתן אנחנו אמורים לבוא לעבודת השם. אז פה יש מישהו שהוא עובד עבודה דתית הכי, טוב, הכי גדולה שיכולה להיות, מאהבה ומיראה, אבל לאליל. נו, אז זה עובד עבודה זרה למאדרין, לא? אין לך עובד עבודה זרה יותר מהודר מזה. אתה מחפש מישהו לסכול ככה בשעת בוקר מוקדמת בשביל ליהנות? יש לך פה מישהו ממש?
אהבה זה עבודת השם, לא אהבת העבודה, זה
עבודת
השם.
כן,
אהבת
השם. אהבת האליל.
אהבה של העבודה עצמה.
תרף נראה, לא, או אהבת האליל. ויראת האליל, בפשטות זאת הכוונה. אהבה ויראה של האליל. אז זה עוד שנייה. אז הראשונים, כמעט כולם, מסבירים כאן שהכוונה לאהבה ויראה של אדם. זאת אומרת, אם אתה עובד עבודה זרה בגלל שאתה אוהב או ירא מבן אדם כלשהו, זה לא עבודה זרה אמיתית. אתה לא באמת מפתח יחס דתי לאלים. אתה עושה את זה כדי לרצות מישהו שאתה אוהב אותו, שאתה ירא ממנו.
אבל
זה
לא
זאת אומרת, אז אתה מרוקן מתוכן את ירק ובל יעבור.
זה שאלה מעניינת מאוד. אני בכל מקרה, הגמרא הזאת צריך להבין מה היא אומרת. כי כשאני עובד עבודה זרה תחת איום, מה שלא יהיה, אהבה, יראה או כל דבר אחר, ברור שאני לא עובד אותו באמת, אז מה זה ירק ובל יעבור פה? בפשוט אני אגיד רק במשפט אחד, כי זה דורש איזה עיון הלכתי. אבל נדמה לי שבאמת, ברגע שעבדת עבודה זרה תחת איום, מה שהורגים אותך זה לא על איסור עבודה זרה. כי איסור עבודה זרה עשית באונס, זה לא עבודה זרה. והורגים אותך על חילול השם. עכשיו, זה חידוש גדול שאפשר להרוג על עבירת חילול השם, איפה מצאנו עונש מיטה לזה, אבל זה נעזור. ואהבת בכל דבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה די ברור, כי לפי התפיסה הזאת אין מקום לדבר על עבודה זרה כשאתה עושה את זה באונס. זאת אומרת, אז לא עבדת אותו באמת, זה אפילו לא אהבה ויראה, ודאי לא קבלה באלוה, עוד רגע נגדיר, אבל כל זה לא קיים פה. אז מה פתאום אני חייב? אני לא חייב, אני פטור. נכון, אבל גם עבודה זרה שאני פטור אסור לעשות. וכיוון שעשיתי את זה, אז אני חייב מיטה, אבל לא על עבודה זרה. כי על עבירת עבודה זרה שנעשית באונס לא מחייבת מיטה, הרי הוא פטור להלכה. בסדר? אני חייב מיטה על חילול השם. טוב, בכל אופן, אז כמו שאמרתי, רוב הראשונים מסבירים אהבה ויראה של אדם. בגלל הקושי הזה. כי ברור להם שהאהבה והיראה של האליל זה ודאי עבודה זרה מהודרת, זאת עבודה זרה לכל דבר. אבל הרמב״ם כמובן, אם כולם אומרים כך, אז הרמב״ם אומר הפוך כידוע. הנה רש"י למשל שם, מאהבה או מיראה, מאהבת אדם ומיראת אדם. לא חשבה בליבו באלוהות. לא שהוא באמת אוהב או ירא אותו, הוא לא אלוהים שלו, אלא בגלל אהבה או יראה של בן אדם כלשהו. מה?
לפי הבעיה,
לא מעניין. הבעיה תופס שזה איסור תוצאתי. זאת אומרת, הפעולה מחייבת.
זאת אומרת, אם זה גם, אם פה זה אהבה ואירה של אדם אחר, אז הבעיה סתם
הוא
עבד, בלי שום...
לא, אהבה ואירה של אדם אחר, מה זאת אומרת? זה מה שהבעיה מחייב. הבעיה מחייב ורב הפותר. זה הגדרת המקרה שעליו מדברים גם הבעיה וגם רב. אבל זה רש"י. הרמב״ם אומר, בהלכות עבודה זרה פרק ג', הלכה ו', העובד עבודת כוכבים מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, כאן אנחנו מגיעים מישהו העיר קודם, שזה אהבת העבודה, לא האליל עצמו, או שהעבדה מיראתו לה, שם התרע לו, זה כבר לא אותו דבר, נכון? זה כבר יראה מהאליל עצמו, לא מהעבודה. כמו שהן מדמים עובדיה, שהיא מטיבה ומריעה, כן, שזה שטות, אבל לא משנה, ככה העובדים מדמים בנפשם, אם קיבלה עליו באלוה, חייב סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פטור. אז הרמב״ם פוסק את זה להלכה, כדעת אהבה, שאם אתה עובד מאהבה או מיראה אתה פטור, ואם קיבלת באלוה אתה חייב. אבל ברמב״ם זה ספר הלכתי. אם הרמב״ם היה מתכוון לומר מאהבה או מיראה של אדם, הוא צריך להגיד את זה. אם עבד אותה מאהבה או מיראה של אדם אחר, כמו שרש"י נגיד מפרש, אז פטור. הוא לא אומר, אם עבדה מאהבה או מיראה, עכשיו המונחים לעבוד מאהבה או מיראה מופיעים ברמב״ם בהקשרים אחרים. וזה ודאי שהכוונה לאהבה ויראה של האליל. וככה הבינו אותו גם בנושא כלים שלו. שהרמב״ם פוסק את הגמרא כפשוטה, לא כמו שהראשונים מוציאים אותם בפשוטה, בגלל הקושי, כמובן. אבל הרמב״ם פוסק אותה כפשוטה, מי שעובד מאהבה או מיראה פטור, אהבה ויראה של האליל. אז מה זה קבלה באלוה? מה זה התנאי הזה שאותו צריך לקיים כדי כן להתחייב? כן? איך אפשר בכל זאת להסתכל על עבודה זרה? אם מישהו נורא מוטרד מזה, אז כן צריך לתת לו תשובה. אז זה שמעתי פעם איזה חבר טוב, הוא הסביר לי את זה. אני חושב שזה הסבר מאוד יפה. הוא אומר שאם אני נגיד, עבודה זרה יכול להיות כלפי כל אובייקט, יכול להיות כלפי אדם, יכול להיות כלפי אבן, גרם שמיים כלשהו, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עושה משהו בגלל שאני ירא או אוהב את האליל, אומר הרמב״ם, אני פטור. עכשיו בואו נניח ששוטר עומד בכביש, ואני מעיט, אני נוסע על 130, לא עלינו, ואני מעיט למהירות המותרת. כי יש שוטר, אני ירא ממנו. האם עבדתי עבודה זרה? הפכתי את השוטר לאליל. מה שהוא אומר, אני ירא ממנו, וזה מה שהוא עושה לי. ולכן אני מציית להוראותיו. להוראות החוק, זה עבודה זרה. אם אני מציית לחוק, אני מפחד שיענישו אותי, אז אני מציית לחוק, זה עבודה זרה. לא סביר, נכון? אז מה ההבדל?
שזה שכשהוא לא יהיה, אתה לא תעשה.
אז מה? בסדר, מעבר המילה. אם הוא לא יהיה, אז אין בעיה.
הפחד זה תנאי, אבל זה לא מגדיר את העבודה. זה לא מגדרה של מעשה עבודה.
זה מה שאני מחפש. זאת אומרת, אז מה חסר במי שעובד מעבר או מהירה? איזה אלמנט נוסף צריך להיות שם?
אלמנט נוסף, מה זה אומר? אתה אומר מישהו שעובד, מה זה אומר?
עובד זה מי שעושה את מה שהוא אומר.
מי אמר שזה...
אלא מה?
אתה צריך את הרצון שלך לעשות את זה.
כן, יש את הרצון שלי מהירה. בגלל שלא לכתוב כנס, יש לי רצון. כמו מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מהירה כדי לא לכתוב גיהינום. מה ההבדל? לא הבנתי, זה אותו דבר. זה עבודה מהירה וזה עבודה מהירה. אז זה עבודה זרה, לא? זאת אומרת, בעצם תשימו לב שכשאנחנו מסתכלים על עבודה מאהבה או מהירה, העברנו את זה לאיזשהו סוג של אינטרס שלנו. במקום שבו אני עושה משהו כדי להשיג תוצאה כלשהי, זאת לא עבודה דתית. חזרנו לתחום העובדות. נכון? אם אני מחויב לעבודת השם כדי, לא יודע מה, שהעולם יהיה יותר מתוקן, זה לא עבודת השם. זה לא עבודת השם. אולי העולם יהיה יותר מתוקן ואולי לא, אני לא יודע. אבל זה לא עבודת השם. זה עבודת העולם, עבודת עצמך, עבודת מה שאתה רוצה. זה לא עבודת השם. כשאתה עושה משהו בשביל להשיג תוצאה, כלשהי, זה לא עבודת השם. עבודת השם, אומר הרמב״ם, זה כאשר אתה עושה את הדבר בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. מה זה אלוה? עכשיו זאת השאלה, מה זה קיבלו עליו באלוה? מה זה אלוה? השוטר הוא לא אלוה. למה? כמו שאמרתם קודם, אם שהוא לא פה אני לא אעשה את זה. או העובדה שאני מציית למה שהוא דורש ממני, היא לא בגלל איזשהו יחס נפשי שלי אליו, או מחויבות נפשית שלי אליו, אלא שאני רוצה להשיג תוצאה, לא לשלם כנס. אוקיי? אם אתה לוקח תרופה, זו עבודה זרה, כי התרופה מורידה לך את החום. ברור שלא. אתה עושה משהו כדי להשיג את התוצאה שהמשהו הזה נותן. מה הבעיה? מה זה קשור לעבודה זרה? לכן עבודה מהירה ואולי גם מהעבר, למרות שזה יותר עדין, אבל גם עבודה מהירה בוודאי היא לא עבודת השם, היא לא עבודה דתית. מי שעושה את זה בשביל האליל, אז הוא לכל יותר טועה. הוא חושב שאם הוא לא יפער לפאור, אז הוא יהיה חולה. כמו שמדמים עובדיה, כן? שמדמים שהיא מטיבה או מראה. כן? ככה הוא מראה, זה תרתי משמע, כן? הפואר לפאור. אבל העובדה שהוא טועה לא הופך אותו עובד עבודה זרה. אז הוא חושב שזה מי שלוקח תרופה שלא עובדת, הוא עובד עבודה זרה. כי הוא לוקח משהו בשביל שזה ירפא אותו. זה לא עובד, אז הוא טועה. גם עובד עבודה זרה. עושה את זה לאליל בשביל שזה יעשה לו, אבל הוא טועה, זה לא יעשה לו שום דבר. זה לא עבודה זרה. למה? ושחסר אלמנט מאוד יסודי של עבודה דתית. וזה קבלה באלוה. קבלה באלוה פירושו שמה שהוא אומר אני עושה. זה אלוה. זה הגדרה של אלוה. כל גורם אחר בעולם שאני מציית למשהו שהוא מצפה ממני או דורש ממני, זה בגלל שאני רוצה להשיג משהו. או סתם, לרצות אותו זה גם להשיג משהו, לא משנה. בסדר? זה עדיין להשיג משהו. כאשר אני עושה משהו בגלל שמישהו אמר, נקודה. לא בגלל שזה מביא למשהו, לא בגלל שזה מועיל לי, מועיל לא, מועיל אני לא יודע למי. אלא עצם זה שהוא ציווה, זה מחייב אותי. זה מה שנקרא אלוה. אלוה פירושו שהמחויבות שלי אליו לא מותנה בכלום, אני לא עושה את זה כדי להשיג משהו. ועל זה אומר הרמב״ם, שאם אתה עובד עבודה זרה, שנייה אחת, מאהבה או מיראה, זאת לא עבודה דתית. אתה לא עבדת עבודה זרה. בדיוק כמו שלעבוד את השם, מאהבה או מיראה, זאת לא עבודה דתית. זאת לא עבודה דתית. לעבוד עבודה דתית פירושו שהאובייקט, האלוקים, שאותו שאליו אתה מתייחס, או האלוהים, כן? שאליו אתה מתייחס, אתה מקבל על עצמך מחויבות שלא תלויה בכלום. אין לה הנמקות, אין לה תועלות, אין לה הסברים. פשוט מה שהוא אומר מחייב אותי. מעצם זה שהוא אמר.
בפרק אנחנו שלחות תשובה.
נכון, לעשות האמת מפני שהוא אמת.
למה
הרמב״ם נותן טעמי
מצוות? זה יותר
קרוב
למה
שלייבוביץ אומר. נכון, ולייבוביץ לא טועה, וזה עדיין לא סותר שהרמב״ם נותן טעמי מצוות. עוד שנייה אני אעיר על זה משהו. בסדר? לייבוביץ רק לקח את זה צעד אחד רחוק מדי. בדרך כלל, את הטעויות שלו.
אתה עושה את כל המצוות של המלך. יש לך מלך. המלך...
אתה עושה את זה כי אתה מפחד ממנו? או אתה עושה את זה כי אם המלך אמר, אז חייבים לעשות. אם כן, זה עבודה זרה. זה עבודה זרה. אם אתה עושה, ולכן זו נקודה מאוד חשובה, תשימו לב, למשל, במשפטי נירנברג, הרי עלתה מין תפיסה כזאת, כן, תבעו אותם, החוק אמר. מה זה אומר שהחוק אמר? שאתה בעצם מתייחס לחוק כמשהו שהוא אלוהים. זאת אומרת, מה שכתוב בחוק צריך לעשות נקודה, בלי בקרות, בלי לחשוב מה זה מוביל, מה המשמעות של זה, אם זה כן נכון או לא נכון. יחס כזה אפשר לתת רק לקדוש ברוך הוא.
אז כל הדיבורים על עבודת השם, אהבה, מהירה, זה הכל אנשים...
עוד שנייה, זה שקשור להערה של האדון הזה, אני עוד רגע אגיע.
מה עם חסידות?
עוד שנייה, גם לזה אני אגיע.
אני יכול להביא אותך לפרשת שבוע לעקידת יצחק וסדום, ששם הוא כן מתווכח ופה הוא לא מתווכח?
לא, להתווכח אפשר, אבל ההנחה היא שאם הקדוש ברוך הוא ידרוש את זה ממנו בסוף הוא יעשה. אין בעיה, להתווכח מותר. וגם לשאול שאלה למה גם מותר. אבל בסופו של דבר יש מחויבות. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה. וזה נקרא קבלה באלוה. אין פה שלא להתווכח.
אז לפי זה, זאת אומרת, כל הדיון שלגבי ההליכה של אברהם לעקידה, זאת אומרת, הוא בכלל לא מתחיל.
מה זאת אומרת?
אין שיפוט מוסרי שהוא עומד מול מצוות האלוה.
לא, למה? השאלה היא אם המחויבות שלך לעבודת השם גוברת בהכרח על המחויבות המוסרית שלך. גם אם יש לי מחויבות לעבודת השם שהיא בלתי מותנה בכלום, אבל כנגדה עומד ערך אחר, יכול להיות שאני לא אקיים אותה, כי כשיש התנגשות בין ערכים, תמיד את האחד אני אקיים ואת השני לא. אני מדבר רק על צד אחד של המשוואה. אם יש צד שני, אולי אני אהיה בקונפליקט, ואני לא יודע מה אני
אעשה. פרשת שבוע, אברהם אבינו בעצמו, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, האורחים הגיעו, הוא עזב אותו.
כן. כשיש התנגשות בין ערכים, זה לא אומר שאני לא מאמין באחד מהערכים. כשיש התנגשות, צריך לבחור.
אבל ההתנגשות של
הערך של עבודת השם, בדיוק. זאת אומרת, ערך של עבודת השם קיים מעצם זה שהוא ציווה. לא בגלל שזה מועיל, ולא בגלל שלא יודע מה, שיש סיבה כזאת או סיבה אחרת, מעצם זה שהוא ציווה. זה נקרא עבודה דתית ביחס לעבודה זרה, וזה נקרא עבודה דתית ביחס לעבודת השם. זה אותו דבר, זה כנגד זה. אוקיי? עכשיו, באמת פה אני חייב לסיים, אז אני רק אסגור את המעגל כאן ונמשיך בפעם הבאה. כי כמובן מתבקשו את השאלות, אז על מה מדברים פה, על אהבה ויראה, עבודת השם מאהבה, עבודת השם יראה וכדומה. זה הטעות של לייבוביץ' שתמיד לוקח עיקרון נכון ולוקח אותו צעד אחד רחוק מדי. וגם כאן אותו דבר. העובדה שאני עובד את השם, מעצם העובדה שהוא ציווה, זה מה שמחייב. לא אהבה, לא יראה, לא תועלות כאלה או אחרות, לא קופת חולים, כמו שהוא אמר תמיד, כן? כל מיני דברים כאלה זה נכון. אבל זה לא אומר שלא צריך לאהוב ולראות אותו. זה לא אומר שטעמי המצוות שעלו על מורה נבוכים. זה לא אומר שלמצוות אין טעמים. ודאי שיש. אך מה שאני עושה את זה, זה לא בגלל הטעמים. זאת אומרת, העובדה שאני עושה משהו בגלל שאני מחויב אליו, אומרת שהוא חייב להיות לא הגיוני. על זה דיברנו אתמול. העובדה שאני עושה משהו בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז זה אומר שלדבר אין היגיון, שאין לו טעם? מה פתאום? או שאני לא צריך לאהוב ולראות את הקדוש ברוך הוא? ודאי שכן. זה לא קשור. העבודה שלי אליו לא תלויה באהבה ובהיראה שלי אליו. העבודה תלויה בזה. אם אני בוקר אחד מתעורר, לא אוהב אותו. לא ירא ממנו. לא יודע, קמתי על צד שמאל, הוא יצבן אותי הלילה. אתה יודע? לא, 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 לא יודע, לא אוהב אותו ולא ירא ממנו כרגע. אבל אני ממשיך לקיים את כל המצוות. זאת עבודה דתית לכל דבר. אלא מה? הקומה הראשונה התקיימה. עבודת השם יש כאן. לא עבודה מושלמת. כיוון שאת קומת האהבה ואת קומת היראה אין לי עכשיו. בסדר? אבל זה לא, אלה קומה ב' וג', לא קומה א'. קומה א' זה המחויבות. ואני חושב שאם תשאלו כל אדם שמחויב למצוות, זה לא חידוש כל כך גדול. אם תשאלו כל אדם שמחויב למצוות, למה הוא מקיים מצוות, אז הוא כמובן כדרכו, אם הוא לא עבר את כל התהליך שעשינו עכשיו, הוא מיד יחפש תשובות, הוא יוציא לכם מן הגורן או מן היקב. אף תשובה לא עומדת באמת. אף תשובה לא עומדת באמת. הסיבה למה הוא עושה את זה, פשוט בגלל שהוא מבין שהוא מחויב, נקודה. זה הכל. אבל קשה מאוד לבן אדם לקבל תשובה כזאת, כי מה, זה לא רציונלי, מה, אתה אידיוט, אתה עושה סתם דברים בלי שיש להם נימוק, מה, זה לא סתם דברים. יש דברים שמובן לי מאליו שהם נכונים, לא, זה לא קפריזה, אלא זה אקסיומה ערכית. זאת אומרת, מובן, כמו שהאקסיומה בגיאומטריה, זה לא, אקסיומה בגיאומטריה היא לא שרירותית, אלא מובן מאליו שזה נכון. גם פה אותו דבר, זאת אומרת, זה הבדל מאוד עדין. יכול לבוא מישהו ולומר, אני עושה את זה ככה, כי בא לי שרירותית. אז זה סתם, זה לא עבודת השם, זה סתם שטויות. אבל אם מישהו אומר, אני עושה את זה, אין לי סיבה יותר יסודית שמנמקת את זה. אבל אני לא צריך סיבה יותר יסודית. ברור לי שאם הקדוש ברוך הוא מצווה, אני צריך לעשות. קיבלתי אותו עליי באלוה. זה מה שנקרא לקבל אותו עליי באלוה. אוקיי? זו תשובה מצוינת. לדעתי היחידה שיש. אוקיי? אז לכן אני חושב שמה שהרמב״ם בעצם אומר כאן, הוא במובן מסוים עונה על השאלה למה לעבוד את השם. כלומר, זה בלכות עבודה זרה, אבל הוא עונה על השאלה למה לעבוד את השם. התשובה היא ככה. ככה. מה זאת אומרת? ככה לא במובן, ככה קיבלי. הרבה פעמים, אגב, ליבוביץ' בעצמו, אני חושב שהתבלבל קצת בעניין הזה, לא הבין את עצמו לדעתי. אבל כשהוא אמר ככה, לדעתי לפחות, בעצם מה שהוא באמת התכוון זה לככה מהסוג השני. הוא הציג את זה כאיזה ככה שרירותי, בא לי, אם לא אני אראה בך. מין כזה אמירות, מה הוא מתכוון לומר? זה מין איזה חידלון, חוסר אונים, אין לי נימוקים בשבילך, אני לא יודע לנמק את זה. והוא כפוזיטיביסט, אם אין לו נימוקים, אז זה לא רציונלי. אבל זה לא נכון. פוזיטיביסטים טועים בעניין הזה, כי כל נימוק, דיברנו על הפוזיטיביסטים, כי כל נימוק מניח הנחות יסוד. גם כשיש לך נימוק, אתה צריך לצאת מהנחות יסוד. אז הנחות היסוד, איך תסביר למה הן נכונות? כי מובן מאליו שהן נכונות. אז הככה פה זה זה, לא הככה השרירותי, אלא הככה כי ברור שזה ככה, הקדוש ברוך הוא עשה אותי, אז אני צריך לקיים את מה שהוא אומר. זה נקרא קיבלתי אותו עליי באלוה. כשתלמידים שאלו אותי פעם בירוחם, למה צריך ללמוד תורה? התחילו לחפש הסברים. זה מועיל, זה יעזור לקיים את המצוות, לא יודע מה, זה תהיה אדם שלם יותר, כל מיני הסברים. אני שאלתי אותם שאלה על השאלה, למה אני צריך הסבר, למה ללמוד תורה? אם ההסבר הזה ינתן לכם במונחי ערך X, תשאלו אז למה ערך X נכון? השאלה מה המערכת הערכים הבסיסית שלכם? אם אתם יודעים להצביע עליה, היא לא טעונה הסבר במונחי ערכים יותר יסודיים. אלה הדברים הבסיסיים, האקסיומות הערכיות שלי. בעיניי לימוד תורה הוא כזה. אז אני לא מחפש הסבר יותר יסודי למה ללמוד תורה. בעיניי זה הדבר יותר מובן מאשר כל דבר אחר. ולכן אני לומד תורה. אז אם תביא לי הסבר במונחי משהו אחר, מה זה עוזר לי? זה כמו כן מילון עברי-אנגלי, כן, שמסביר אנגלי-אנגלי, שמסביר מילה אחת לא מובנת עם 10 מילים אחרות שעוד פחות מובנות. זה אותו דבר, ההסבר שלך לא מועיל לי כלום. אתה לוקח עיקרון שהוא מובן לי מאליו, ומסביר לי אותו עם משהו שהוא בעצמו לא ברור לי. ושל מה? אם יש לי משהו שהוא מובן מאליו, אני לא צריך מילון.